טוב, אז ערב טוב לכולם. הנושא שלנו היום זה הפריה חוץ גופית, במסגרת הלימוד שלנו של נושאים אקטואליים בהלכה. הפריה חוץ גופית, אנחנו תכף נראה קצת מה זה אומר, זה מה שקראו פעם תינוק מבחינה, שזה בעצם גם באנגלית קוראים לזה IVF, שזה In Vitro Fertilization, שזה אומר הפריה במבחינה. In Vitro זה במבחינה. אז תינוק מבחינה, הפריה חוץ גופית, אנחנו ננסה קצת, גם קצת להבין מה זה היום וגם את השאלות ההלכתיות שנובעות מזה. אז קודם כל, הפריה חוץ גופית. אז יש השלב הראשון, אתם רואים פה בעיקרון, אולי נתחיל רגע ממבוא ביולוגי קצרצר על מבנה האיברי הרבייה הפנימיים של האישה. יש לנו כאן, זה כמובן רק תיאור סכמטי ושל איברים פנימיים בלבד. ומה שמתואר כאן, רק שנייה אחת. האם אני צריך לאשר אנשים שרוצים להיכנס, או שעוד מישהו גם הוסט ויכול לאשר?
אני מאשר אותם, הרב.
בסדר גמור, אז אני ממשיך. אז כאמור, התרשים שאנחנו רואים כאן בעצם, יש לנו כאן את החלק פה למטה, זה הנרתיק, זה פתח האיבר המין של האישה, שהוא מחובר אל הרחם. זה בעצם הרחם, יש פה את דפנות הרחם ואת החלל הפנימי של הרחם. הרחם מחובר לשתי חצוצרות, הן נקראות חצוצרות כי זה נראה כמו חצוצרה כזאת, אתם רואים כמו איזה ראש כזה של חצוצרה, או שופר, או איך שאני לא נקרא לזה, וכאן יש את השחלות. בשחלה האישה נולדת עם כמות מסוימת של ביציות שמהן יכול להיווצר תינוק, עם המון מיליונים של ביציות, חלק מהן מתות ונרסות בדרך, אבל יש מספיק בשביל להוליד הרבה מאוד ילדים. ובעצם מה שקורה, החל מגיל 12 בערך, שזה גיל הבגרות המינית של נערה, בערך מאותו גיל מתחיל פעם בחודש השחלה מוציאה ביצית אחת מהשחלה והיא נקלטת בחצוצרה. כלומר, בעיקרון, פעם בחודש יוצאת ביצית מכאן, מהשחלה, פעם אחת מכאן, פעם אחת מכאן, חודש מפה, חודש מפה, יש שתי שחלות, בעיקרון כל חודש שחלה אחרת מוציאה ביצית, הביצית מגיעה לכאן, לשליש העליון של החצוצרה, אתם רואים את הסמן שלי איפה שאני מסמן? אז זה מגיע לכאן, וכאן הביצית מחכה להתעבר על ידי זרע של הבעל. איבר המין של הגבר נכנס תוך הנרתיק, פולט את הזרע, תאי הזרע נכנסים פנימה, יש להם גם יכולת תנועה עצמית. את הזרע, אפשר לראות אותו פה, אתם רואים פה בצד ימין, יש כאן, זה בעצם הביצית, כמובן בהגדלה של פי מיליונים, וזה תא הזרע. אתם רואים שתא הזרע יש לו בעצם כמו ראשן כזה, יש לו ראש עם זנב. הזנב הוא נע והוא יכול, מאפשר לו יכולת של תנועה, של התקדמות. ותאי הזרע כמובן הם מיקרוסקופיים, בכל טיפה של זרע יש כמיליון תאי זרע. זה משהו מאוד 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 קטן, אבל כאמור זה נכנס פה, תאי הזרע מתפזרים לכל הכיוונים. נניח שכאן בחודש הזה יש לנו ביצית שנמצאת כאן, אז תא הזרע שמגיע לכאן, מפרה אותה, הזרע והביצית מתחברים, באותו רגע הם הופכים לתא אחד שלם, כמו שאפשר לראות פה בתרשים, אז תא הזרע הוא הרבה יותר קטן מאשר הביצית. אבל אף על פי כן, הביצית פשוט יש לה את הציטופלזמה, את המעטפת של התא, אבל מבחינת התוכן של התא, אז 13 כרומוזומים נמצאים בביצית, ו-13 כרומוזומים נמצאים בתא הזרע, וכשהם מתחברים, אז נוצר לנו תא אחד שלם של 26 כרומוזומים, כמו כל תא אנושי בריא. התא הזה, ברגע שנוצר תא אחד, אז הוא מתחיל לשכפל את עצמו. תוך זמן קצרצר, הוא משכפל את עצמו, ומשכפל שוב, משכפל שוב, וכך תוך זמן קצר נוצר צביר תאים, שיורד מהאזור הזה של החצוצרה, שפה הוא נוצר, מתחיל לרדת לכיוון הרחם, ונאחז בדפנות הרחם ומתחיל פה להתפתח העובר. עכשיו בעיקרון כך זה בעצם אמור להיווצר בהיריון טבעי. איך נוצרים תאומים? מי יודע להגיד? אז יש הבדל בין תאומים זהים לתאומים לא זהים. תאומים לא זהים נוצרו כאשר בעקבות איזשהו שיבוש גנטי לצורך העניין, אז באותו חדש יוצאת ביצית משתי השחלות, גם משחלת ימין, גם משחלת שמאל, יוצאות ביציות, ואז באופן טבעי יש ביצית אחת כאן, ביצית אחת כאן, ואם מתרחשת בעילה וזרע נכנס אל הרחם, אז למעשה מאוד יכול להיות שתא זרע אחד יגיע לביצית הזאת ותא זרע אחר יגיע לביצית הזאת. זאת אומרת, האישה בדרך כלל אמורה כל חודש לשחרר ביצית אחת בלבד. אבל אם ישתחררו שתיים, אז כלומר, אחת מהשחלה הזאת ואחת מהשחלה הזאת, אז תאי זרע לא חסר. בכל טיפה של זרע, כאמור, יש כמיליון תאי זרע. אז בכל בעילה יש מיליונים של תאי זרע. אז אחד יגיע לכאן, אחד יגיע לכאן, ויווצרו שני עוברים, הם ביחד ירדו אל הרחם, יאחזו יחד בתפונות הרחם, ויווצרו יחד בתוך הרחם באותו הריון. אפשרות אחרת זה תאומים שהם זהים. וזה קורה כאשר, הרי אמרנו שברגע שתא הזרע פוגש את הביצית, אז נוצר תא אנושי אחד. התא הזה, מה הוא עושה ברגע הראשון? משכפל את עצמו. יוצר שני תאים. משתיים הוא מתפרק לארבע, מארבע לשמונה, וכן הלאה, בסוף זה הכל. זה צביר תאים אחד שבסופו של דבר ממנו נוצר העובר. אבל יש שוב גם איזושהי תופעה גנטית כזאת, שאצל חלק מהאנשים, התא ברגע שהוא התחבר, הוא באמת משכפל את עצמו ומתחלק. לא רק משכפל, אלא נפרד. ואז יש לנו בעצם שני תאים זהים לחלוטין, כי זה התא אחד ששכפל את עצמו ונפרד. ולכן, כרגע יש לנו שני תאים עם DNA זהה, מטען גנטי זהה, וזה בעצם תאומים זהים. תאומים יכולים להיות מאוד דומים אחד לשני והם לא זהים. כי זהים זה רק כאשר המטען הגנטי שלהם הוא זה, שזה בעצם במקור הם היו תא אחד שהתפרק. בסדר, עד כאן מבוא ביולוגי קצר. עכשיו מבוא לעניין הפריה חוץ גופית. אומרים לי שאני נשמע קצת קטוע. בואו ננסה רגע לשפר. שנייה. עוד רגע, אנחנו עושים כמה ניסיונות של שיפור של האינטרנט. האם אתם שומעים אותי עכשיו? מנסים לשחזר את האינטרנט, זה חלק מהקשיים של התקופה הזאת. נגיד בינתיים למי ששומע אותנו בהקלטה שאנחנו בעקבות סגר בתקופת הקורונה, אז אנחנו מעבירים את השיעור בתוכנת זום והתלמידים נמצאים בבתים, כיוון שהיו חמישה שבועות בישיבה ואז נסעו הביתה ולא ניתן כרגע לחזור לישיבה בגלל הסגר, אז נמצאים בבתים. בינתיים אני לא מצליח להתחבר לזום מחדש, כי נותקתי ממנו. שלום, אני מקווה שעכשיו אתם שומעים אותי שוב, למרות שלא הצלחתי לשפר, רק הצלחתי שוב להתנתק.
טוב.
יש לקוות. שנייה אחת. אז נמשיך מאיפה שעצרנו. מתי עושים הפריה חוץ גופית? אנחנו נראה את זה תכף, זה בשקופית הבאה בעיקרון, אבל זה מתחיל כאשר יש בעיות, כאשר לא ניתן להיכנס להיריון בדרך טבעית. ואז בלית ברירה צריך לעשות, לא צריך, אבל רוצים, כיוון שרוצים להוליד ילדים, אז ניתן לעשות הפריה חוץ גופית, הפריה שבעצם מתרחשת מחוץ לגוף האישה, וזה, השלבים הם כאלה. שלב הראשון, מה שאפשר לראות פה בתמונה, מזרק, כשכתוב בו השראת ביוץ. זה בעצם, האישה נותנת לעצמה, לא משנה, האחות נותנת לה זריקה חיצונית, זה לא זריקה שפה, כן, פה זה לא רואים את גוף האישה, סתם רואים פה מזרק. אבל המזרק בעצם, אישה מקבלת זריקה באזור הבטן שגורמת לריבוי ביציות. זאת אומרת, אנחנו רוצים, לא תמיד הפריה חוץ גופית מצליחה. אם ניקח רק ביצית אחת ונפרה אותה ואז ננסה להחדיר אותה לגוף האישה, לא בטוח שזה יצליח. אז ליתר ביטחון רוצים לקחת כמה ביציות, אבל באופן טבעי האישה מוציאה רק ביצית אחת פעם בחודש. אז נותנים זריקה שגורמת לריבוי ביציות. זה נקרא השראת ביוץ. ואז יש את שאיבת הביציות. זה מתרחש בהרדמה כללית. שואבים את הביציות שהן כבר מוכנות ועומדות לצאת מתוך השחלה. הבעל במקביל מוסר זרע במעבדה ומפרים את הזרע והביצית במבחנה. שזה מה שאנחנו רואים פה למטה בצד ימין של האיור, יש פה ביצית וזרע, מפרים אותם במבחנה, ואחרי שזה כבר גדל באינקובטור, אינקובטור זה לא מה שאנחנו מדמיינים אולי בפגייה, ששם זה אינקובטור גדול, שמכיל בתוכו עובר קטן, תינוק קטן, שהוא יכול להיות בגודל קילו, או קצת פחות, קצת יותר, אז פה זה ממש משהו מיקרוסקופי, זה משהו שבגודל של ביצית, זה משהו מאוד מאוד קטן, בדרך כלל שלושה ימים זה נמצא באינקובטור עד שיש כבר ארבעה עד שמונה תאים. אתם יכולים לראות פה, זה בעצם הביצית, זה לא הביצית כבר, אלא זה בעצם כבר איזשהו צביר תאים שיש בתוכו, אתם רואים שמונה תאים. ואז את העוברים האלה, כן זה עובר אחד לצורך העניין, אבל בדרך כלל עושים כמה כאלה כי שואבים כמה ביציות, אז כמה עוברים ביחד בעזרת מזרק, מחדירים אותם לתוך הרחם של האישה וכך בתקווה שהם ייקלטו פה ברחם ויתחיל להתפתח הריון תקין. לא תמיד כל העוברים מצליחים להיקלט, לפעמים לא מצליחים בכלל, יש נשים שעוברות טיפולי הפריה שוב ושוב ושוב ולא מצליחות להיכנס להיריון, ויש לי ידיד שהיה במשך שנים ארוכות לא היה להם ילדים, ואז טיפול אחד שהצליח, אז נולדה להם רביעייה, ארבעה בנים. אז זה שמחה גדולה, אבל זה גם כמובן אתגר לא פשוט, גם הריון של רביעייה מאוד מאוד לא פשוט, וגם כמובן אחר כך לגדל אותם, ארבעה תינוקות בבת אחת. אבל ברוך השם, הודו לשם כי טוב. כאמור, מתי אנחנו עושים את זה? קודם כל, כשהסיבה לאי פוריות קיימת אצל האישה, זה בעצם הכלל. כי אם זה אצל הגבר, אם הזרע של הגבר, הרבה פעמים דרך אגב, בעיית פוריות זה נובע מבעייתיות בזרע של הגבר. ואז זה לא קשור לעניין הזה. אפשר כן לקחת זרע מהגבר, ובעצם לבחון ולקחת רק תאי זרע טובים, ואז פשוט להזריק את תאי הזרע לתוך גוף האישה. שזה תהליך יותר פשוט, גם פיזיולוגית וגם הלכתית. פשוט לוקחים זרע במזרק, בוררים את תאי הזרע היותר משובחים, ומזריקים אותם לתוך גוף האישה, בדיוק באותו אופן, אבל בעצם בזמן הביוץ, מזריקים לתוך גוף האישה, לתוך הרחם את הזרע, ואז הזרע מפרה את הביצית בצורה רגילה טבעית. אבל זה כאשר הבעיה אצל הגבר, אצל האישה, אז יש לנו בעייתיות אחרת. למשל, שיש חסימה בחצוצרות, או הידבקויות באגן, או כשיש ליקויים בביוץ, או עקרות בלתי מוסברת, כל מיני סיבות כאלה, אז עושים מפריה חוץ גופית. הדבר הזה כמובן מעורר כל מיני שאלות הלכתיות ותורניות, גם שאלות אתיות אחרות. למשל, האם זה נחשב הוצאת זרע לבטלה? כי בעצם הגבר צריך למסור זרע במעבדה. זה שם יפה להגיד שהוא צריך להוציא זרע. כמו שאדם מוציא זרע לבטלה באוננות, באותו אופן, הגבר נדרש להוציא זרע על מנת שבסוף ישתמשו בו להפריה. אז האם זה נחשב הוצאת זרע לבטלה? או שזה לא לבטלה, כי זה בסופו של דבר משמש להיריון. שאלה אחרת, האם יוצאים בכך ידי חובת פרו ורבו? אדם הוליד ילד על ידי הפריה חוץ גופית, אבל הוא לא בדיוק יפרע את אשתו. לקחו ממנו זרע, הזרע יפרע ביצית, הביצית הזאת הושתלה בתוך גוף האישה, והאם זה נקרא שהוא קיים פרו ורבו? אומרים לי שוב שאני מקוטע, אבל כמו שראינו, אין לנו כל כך, אין לי כל כך מה לשפר בעניין הזה. אז אם אתם איכשהו שורדים את העניין, אז אנחנו נסתדר ככה. אם זה ממש בלתי אפשרי ואתם לא שומעים כלום, אז אין טעם. אבל בעיקרון מתברר שזה מה שיש לנו כרגע. אז זה שאלה נוספת, אם יוצאים בזה דרכות פרו ורבו. שאלה נוספת, אם מתקיימת הפריה חוץ גופית שלא בין בעל אשתו, האם זה גילוי עריות? למשל, אישה נשואה, כן? ולוקחים זרע של גבר אחר, והזרע של גבר אחר מפרה את הביצית שלו, שלה. האם זה גילוי עריות? ששאלה שהיא מאוד קריטית, למשל, כאשר הזרע של הבעל, העקרות אצל הבעל, והבעל אין לו אפשרות, הוא לא יכול להביא... אין לו זרע תקין. האם מותר להשתמש בתרומת זרע? או שזה בעצם גילוי עריות, זה אישה נשואה, והיא כאילו עכשיו מופרית מבעל זר. אותה שאלה לגבי, לא אותה שאלה, אבל שאלה דומה, לגבי תרומת ביציות. האם מותר לקבל תרומת ביציות מישה אחרת? נגיד, לצורך העניין, ניתן דוגמה, שהיא אישה נשואה יהודייה. ואז, אם הגבר, כן, נגיד, איש ואישה נשואים, נקרא להם לצורך העניין אברהם ושרה, והם לא נכנסים לשרה יקרה, אין לה ביציות תקינות, ובעצם לוקחים ביציות מאישה אחרת, נגיד מסתם, לא יודע, ציפורה, ולוקחים את הזרע של אברהם, מפרים אותו, איתו את הביצית של ציפורה. עכשיו, האם זה גילוי עריות? אם ציפורה היא אישה נשואה למישהו אחר, אז האם זה גילוי עריות? כי בעצם הוא לוקח את הזרע שלו ומחבר אותו עם ביצית של אישה אחרת. או שגילוי עריות זה רק בדרך של הפריה רגילה. שאלה נוספת.
למרות שהרב שאין פה שום
גמרא. למרות שאין מה?
למרות שאין פה שום גילוי, שום הרבה בעצם. כאילו, שאלה מה מהות גילוי עריות?
אין הכי נעמי, זה השאלה, זאת שאלה הלכתית. שאני עוד לא דן בה, אני רק מציף את השאלות שלו. שאלה נוספת שאנחנו לא נעסוק בו בכלל היום, זה בתרומת ביצית, מי נחשב את האם של התינוק? האם האם הביולוגית זאת שתרמה את הביצית, או זו שהרתה את העובר וילדה אותו? זה בעצם קשור לכל הנושא של פונדקאות, שבעצם אישה אחת תורמת ביצית, או תורמת, או שבעצם היא רוצה להיות האם האמיתית שתגדל אותו, אגב, רק משתמשת בפונדקאית, זה לא משנה מי בסוף רוצה לגדל את התינוק בסוף, אבל בסוף יש פה אישה אחת שנותנת ביצית, ואישה אחת שהרה וילדה את העובר. אז מי נחשב את האימא? זה נפקא מינה להרבה דברים. למשל, אם לוקחים פונדקאית גויה, האם הילד יהודי הוא צריך לעבור גיור? לדוגמה. האם יש ייחוס לילד הזה אחרי אבא שלו? למשל, אם האבא הוא כהן, האם הילד נחשב כהן? ואם זה בתרומת זרע, מה הדין? ואם אנחנו לא יודעים מי זה, האם מותר לקחת זרע מגוי או ביצית מגויה? כל השאלות האלה שאלות קשות, ושאלה יותר מוסרית, שגם עליה יש כאלה שדנו, האם יש לחשוש לערבוביה, להרס הקדושה, לאובדן הייחוס בישראל? כי הנושא הזה הוא פתאום מרבב אותנו, פתאום רגע, אז מי אבא שלו? אם זה תרומת זרע, אז מי אבא שלו? ואם זה תרומת ביצית, אז מי אמא שלו? האם הוא בכלל יהודי? לא יהודי. ואם ככה אתה תיאורטית, עלול להיות מצב, שכמו שיש היום רמי לוי, שזה סופר, ורמי לוי תקשורת, שזה לפלאפונים, וכן הלאה, אולי יבוא יום ויהיה רמי לוי תינוקות. כן, לאו דווקא רמי לוי, סתם זה דוגמה. זאת אומרת, אולי יבוא יום, ויהיה בעצם סיטואציה כזאת, שאדם הולך לסופר, לא סופר, למעבדה, וקונה תינוק. כי יש זרע, ביצית, אז איזה מין, לאן אנחנו מתקדמים? עכשיו, השאלות האלה, השאלה הזאת, זה כבר לא רק שאלה הלכתית, זה שאלה מוסרית, שאלה אתית, ובאמת מבחינה אתית, יש פה הרבה דילמות באתיקה הרפואית, שהרבה עסקו בהם גם בעולם הרחב, לא רק בישראל ולא רק מצד ההלכה, אלא באופן כללי יש תחום כזה שנקרא אתיקה רפואית, ולמשל, דנים בשאלה, עצם השאלה שזה עקיפת הדרך הטבעית להפריה, האם זה דבר נכון לעשות? או שזה דבר שהוא לא ראוי לנסות לעקוף את הדרך הטבעית. תעשה לפי הטבע, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. לא רק יהודים מאמינים באלוהים, גם גויים מאמינים באלוהים. הרבה גויים מאמינים באלוהים. ואומרים, יש הרבה גויים שאומרים, סליחה, זה לא טבעי, אתה צריך ללכת לפי הטבע. זו שאלה מוסרית. עצם זה שאתה יוצר חיים במעבדה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה, שאתה יוצר חיים באמצעות פריה ורבייה, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. וכאן פתאום אתה יוצר חיים במעבדה. שאלה נוספת, אתה יוצר בדרך כלל, אתה יוצר יותר עוברים מכפי הצורך, ואתה משמיד את העוברים הלא נחוצים. האם מותר להשמיד עוברים? שאלה נוספת, זה נניח שזה דבר חיובי. עדיין זה הליך יקר, לא כולם יכולים להרשות את זה לעצמם. לא שמעתי? לא שמעתי את השאלה.
מה הכוונה משמיד עוברים? כאילו, הרבה פעמים מתעברים כאילו...
אני אסביר.
אני שואל הכוונה להשמיד עוברים. יש... בדרך כלל יוצא מצב שיש 8 עוברים ומשמידים רובם?
אני אסביר. בעיקרון, עוברים הכוונה היא עוד לפני שהם מכניסים אותם לגוף האישה. זאת אומרת, נניח ששאבו מגוף האישה 10 ביציות, כי גם לא תמיד כל ההפריות מצליחות. אז קודם כל שואבים נגיד 10 ביציות, ומנסים להפרות את כולם. כי אומרים, אתה לא יודע כמה יצליחו, כמה לא יצליחו. אז אתה מנסה להפרות את כולם. עכשיו, נניח שבסוף רק 3 הצליחו להפרות, אז את 3 הביציות המופרות, אתה מכניס תוך רחם האישה, מקסימום תלד שלישייה. גם זו לטובה. וגם זה לא בטוח, יכול להיות שחלק לא יצליחו להיקלט. אולי בסוף רק 1, אולי 2, אולי בכלל אף אחד לא יצליח להיקלט. אלא שלפעמים אתה לוקח 10 ביציות, אתה מפרה את כולם, וכולם מופרות. עכשיו, אתה לא תכניס 10 ביציות לתוך גוף האישה, אין שום סיבה. כי זה בכל זאת מוגזם. אתה לא רוצה להגיע למצב שהעוברים, כולם ייקלטו, ואז הם לא יתנו, לא אפשרו, ואז כולם לא ייקלטו. כי זה לא מאפשר לאף אחד לגדול. אז אתה לא מכניס יותר מ-4, 5. אז מה אתה עושה עם כל השאר? אתה משמיד. או שאתה מקפיא. זה גם אפשרות להקפיא. אז כמה אפשר להקפיא? האם אין חשש שזה יתרבה? ובסוף העובר הזה, שבא מהאבא הזה והמאמא הזאת, אולי אם אתה מקפיא אותו ושם אותו בזה פריזר במעבדה, אחר כך העובר הזה בטעות יגיע למישהו אחר. קיצור, מתחילות פה בעיות, מתחילות פה דילמות אתיות, זה לא רק שאלות הלכתיות. שאלה נוספת זה, האם בכלל להשקיע בזה כל כך הרבה כסף? זה עולה המון כסף. אולי עדיף להשקיע כסף בטיפולים של הצלת חיים? שאלה אחרת, כמו שאמרנו על רמי לוי תינוקות, יש פה כבר שאלה, אתה יוצא שאתה יכול לברור לפי תכונה גנטית, או אפילו להכניס שינויים גנטיים. אז האם זה מוסרי? נגיד שאדם, אוקיי, לקחנו 10 ביציות מגוף האישה, ועכשיו הפרענו אותם, כולן הופרו. אז עכשיו אנחנו יכולים לבדוק את המדגם, את המטען הגנטי של העוברים האלה, ולראות האם אתה רוצה מתוך, אתה לא שאתה יכול להמציא, אבל מתוך האפשרויות האלה, אתה יכול לבחור בן או בת, בלונדיני או שיער שחור, עיניים כחולות, עיניים ירוקות, עיניים חומות, אתה יכול לברור כל מיני תכונות. אז האם זה אתי? האם זה מוסרי? וממילא זה נותר מצב, כאילו זה העוברים והיריון, זה מוצר צריכה. ושאלה נוספת זה, האם זה מותר? האם זה מותר אתית, לאו דווקא הלכתית, להוליד אחרי מות האב? אם הקפיאו זרע, או יפרו את הביציות, והאבא בינתיים נפטר. האם אפשר שהתחלת ההיריון, זה הרבה פעמים קורה, שילד נולד אחרי שאבא שלו נפטר. אבל שהתחלת ההיריון אחרי, אני מכיר למשל, בדיוק נזכרתי בזה השבוע, אספר לכם איך נזכרתי בזה. נסעתי עם הבן שלי, הלכנו להתפלל, כמובן לא מתפללים בבית הכנסת, אלא בחוץ, ליד בית הכנסת. בדרך חזרה אנחנו נוסעים באוטו, אנחנו שומרים ברדיו בשבוע שעבר, שהייתה השבעה של ג'ו ביידן, דיווח על ההשבעה של נשיא ארצות הברית. אז אמרו שם שהנשיאים החיים, הנשיאים הקודמים, כל מי שהיה אי פעם נשיא ארצות הברית ועדיין בחיים, אז מוזמן לאירוע הזה. קרטר לא הגיע כי הוא כבר מבוגר וקשה לו להגיע, אבל הגיעו אובמה והגיע קלינטון והגיע ג'ורג' בוש הבן. אז הבן שלי מסתכל עליי פרצוף מוזר ואומר לי, מה? תגיד, זה אמיתי? מה זה ג'ורג' בוש הבן? אתה רוצה להגיד לי שיש להם גם ג'ורג' בוש הבת? אז כמובן, אין דבר כזה ג'ורג' בוש הבת, אלא שפשוט, ככה זה אצל גויים הרבה פעמים, בעיקר אצל נוצרים, נוהגים שקוראים לבן על שם האבא שלו, לא על שם הסבא, על שם האבא. אז היה ג'ורג' בוש האב, כן, שהיה בעצמו נשיא ארצות הברית, ואחריו, הבן שלו גם היה, ג'ורג' בוש הבן. אז נזכרתי בזה, כי עסקנו בזה, בעם ישראל אין דבר כזה, אתה קורא לילד, או על שם הסבא, את הספרדים נוהגים לקרוא על שם הסבא כשהוא בחיים, אצל אשכנזים נוהגים לקרוא כשהוא, אחרי שהוא נפטר, אבל על כל פנים לא קוראים על שם האבא, אלא אם כן, האבא בעצמו נפטר, וגם זה אני מכיר אדם שקוראים לו, אבנר בן אבנר, מדוע? כי האמא נכנסה להיריון, והאבא נהרג במלחמה, חלל צה"ל. אז קוראים לבן על שם האבא. אז זה באמת דבר נדיר יחסית. אבל זה קורה כשהאימא נכנסה להיריון עוד שהאבא היה בחיים. אבל עכשיו, אחרי מות האב, יכול לדבר כזה? אז כאמור, זה דילמות שכל העולם מתייחסים אליהם. זה לא רק משהו הלכתי בלבד, רק בעם ישראל. אז יש לנו פה, להבדיל בין התמה ובין הטהור, אז גישה של היהדות מול הנצרות, כן, מצד שמאל, מי שלא מזהה, זה תמונה של האפיפיור, בעיקרון הוא מחזיק צלב ביד, אז חתכתי את התמונה כי לא נעים לי לשים צלב מול העיניים. על כל פנים, הנצרות באמת אוסרת הפריה חוץ גופית, הנצרות הקתולית, אתם יודעים שיש המון המון זרמים בנצרות, אבל הנצרות הקתולית אוסרת לחלוטין הפריה חוץ גופית. משני טעמים עיקריים, אחד, אולי מרכזי שבהם, על פי הנצרות, על פי התפיסה התיאולוגית, האתית, הנוצרית, עובר, אפילו תא, הוא אדם לכל דבר ועניין. והריגת עוברים זה רצח, הפלה זה רצח לפי הנצרות. אולי בהזדמנות, בהמשך הלימוד שלנו, באחד השיעורים הבאים, אולי נדבר על הפלות. אבל לפי הנצרות, הפלה זה רצח. לפי היהדות זה לא נכון. לפי היהדות הפלה זה לא רצח. אינו דומה, צריך, אסור, בעיקרון ודאי שלכתחילה אסור להפיל, ורק אם מי שמתיר להפיל, רק במקרים מאוד מאוד נדירים וכו', אבל זה לא רצח. עובר ירך עמו. זה לא הגדרה של חי הנושא את עצמו, זה לא אדם שחי בפני עצמו, אלא זה משהו שהוא חלק מהגוף של אמא שלו. אז ודאי שאסור לפגוע בו, שוב, מי שמקל, מקל רק במקרים מאוד חריגים, כאשר ודאי שזה סכנה לאימא. אם זה סכנה לאימא, לכל הדעות, מותר, זה דרך אגב הוכחה שזה לא רצח. אם יש סכנה לאימא, מותר להרוג את התינוק על מנת להציל את האימא. עכשיו לכאורה, אם סתם ככה בן אדם אחד מסכן את השני, לא רודף אחריו להורגו, סתם עצם קיומו מסכן את השני, אז האם אנחנו נהרוג אחד בשביל להציל את השני? חושב על תעשה עדיף, כי אנחנו לא יכולים לבוא, אין דוחים נפש מפני נפש. ובאמת, כל עוד העובר בהיריון, ובמהלך ההיריון, אז אם יש סכנה לאימא, מותר לעשות הפלה. אבל ברגע שהעובר הוציא את ראשו, במתחילת הלידה, גם אם האימא בסכנה, והאימא תמות בלידה, אסור להרוג את העובר. כי עכשיו זה כבר רצח. אבל לפני שהוציא את ראשו, זה לא נחשב רצח ביהדות. בנצרות זה נחשב רצח, ולכן, ברגע שתהליך ההפריה הרבה פעמים, כולל בתוכו הפריה של יותר עוברים ואז השמדה שלהם, אז הנצרות ישר מסתייגת מזה, אוסרת את זה מכל וכל, הנצרות הקתולית. בנוסף, אחת הטענות שלהם זה בנושא של שהזכרתי קודם, של אנחנו צריכים לעשות כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, לא להתערב בבריאה. ביהדות אנחנו לא אומרים, שתי הטענות האלה של הנצרות לא מקובלות עלינו, גם כאמור עובר זה לא נחשב רצח, הפלה זה לא רצח, זה אסור, אבל זה לא רצח, ולכן במקרים מסוימים אז זה מותר, וגם כאן יש היגיון לומר שזה יהיה מותר, אני לא נכנס, לא נכנס עוד כרגע לדיון ההלכתי, אבל זה לא דבר שהוא חד משמעית אסור. ודבר נוסף, שהיהדות כן מתירה התערבות בטבע, התערבות במציאות, זה קשור להרבה נושאים שנוגעים להתערבויות שונות שהמדע מתערב בעניינים גשמיים. אבל מה שאני רוצה בעיקר שננסה היום לראות, אני אגיד אולי קודם כל על קצה המזלג, יש דעות לכאן ולכאן בנושא הזה של הפריה חוץ גופית. אני שומע אותך מקוטע. מי שאני לא מצליח לשמוע אותו, אז מוזמן לכתוב שאלות בצ'אט. אני ממש לא שומע כלום, אני שומע ממש ערב רב של קיטועים. אני מקווה שאתם לא שומעים אותי ככה, אבל בקיצור אני מציע שתכתוב את השאלה בצ'אט ואני אתייחס בשמחה. יש, בשורה התחתונה, יש דעות לכאן ולכאן בפוסקים, יש כאלה שמתירים ויש כאלה שאוסרים, אנחנו תכף נראה את הדעות השונות. מה שבעיקר אני רוצה, אנחנו לא באים היום פה לפסוק הלכה. הלכה למעשה, אני יכול להגיד לכם שרוב הפוסקים סומכים על המתירים, ומתירים לעשות הפריה חוץ גופית. מה שאנחנו ננסה לעשות היום, זה לראות, קצת להתחקות אחרי דרכי הפסיקה. איך אפשר לפסוק דבר כזה? הרי בזמן חז"ל לא הייתה מציאות כזאת. לא היה דבר כזה הפריה חוץ גופית. אז איך אפשר בכלל לדום לדבר הזה? איך אפשר... אז הנה נראה ככה קצת סוגיות, ואיך הראשונים והאחרונים דנו בהם, כדי, בעיקר האחרונים דנו בהקשר של הפריה חוץ גופית, כדי לראות איך אנחנו מתוך זה מגיעים למסקנת הדין. אז בואו נראה, נתחיל מהגמרא מסכת חגיגה, דף י' ד'. נתחיל דף י' ד' עמוד ב', ונמשיך לדף ט' ו' עמוד א'. שאלו את בן זומא, בתולה שעיברה, מהו לכהן גדול? האם בתולה שנכנסה להיריון, האם מותר לה להתחתן עם כהן גדול? הרי בכהן גדול כתוב, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. עכשיו, השאלה עצמה היא שאלה נורא מוזרה, מה זאת אומרת בתולה שעיברה? הנצרות זה היה בשקופית הקודמת, הנצרות מאמינה בבתולה שהתעברה, כן, זה להבדל לפי הבדלות, הם מאמינים שישו, ימח שמו וזכרו, נולד מבתולה שהתעברה ועל ידי רוח הקודש. נו באמת, זה מתאים לסיפורי מעשיות של גויים, של נוצרים, מה לנו ולזה, מה הגמרא מתעסקת עם זה? אבל הגמרא, תכף נראה שהגמרא מתייחסת לזה בשיא הרצינות. שואלת הגמרא, מיכי שינן לדי שמואל? האם חוששים לדברי שמואל? דאמר שמואל, יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם. כלומר, שמואל טוען שהוא יש לו מיומנות, הוא יכול לבעול בלי להוציא דם. לבעול בתולה ולא להוציא דם. בעיקרון, קרום הבתולים נמצא לא ממש בכניסה, בפתח של הנרתיק של האישה, אלא בערך 5 סנטימטר פנימה. עכשיו, בעיקרון, שמואל טוען שהוא יכול להיכנס בזהירות רק פחות מ5 סנטימטר, ובלשון הגמרא להטות, וסוג של הטיה, ולהוציא את הזרע לתוך גוף האישה, כאשר הנרתיק הוא הרי לא, סליחה, קרום הבתולים הוא לא חוסם לגמרי את הפתח. אם נחזור רגע לשקופית של האיברי הרבייה הפנימיים של האישה, אז נגיד שכאן כל זה הפתח של הנרתיק, צוואר הרחם וכן הלאה, ופה זה הרחם. אז נניח שקרום הבתולים נמצא כאן 5 סנטימטר מהכניסה, אז הוא לא אטום לחלוטין, הרי דם הנידה יוצא כל חודש מגיל 12 כבר, פחות או יותר, יוצא מהרחם ויוצא גם כן דרך הנרתיק. אז אף על פי שיש קרום בתולים, אדם יכול לצאת, כי קרום בתולים יש בו פתח. אז שמואל אומר, אני יכול גם לבעול כמה בעילות בלא דם, בלי לפגוע בקרום הבתולים, ועל ידי זה אני יכול בעצם, אפשר, אישה יכולה להתעבר, בלי לפגום בקרום הבתולים שלה. עוד דילמה דה שמואל לא שכיחה, באמת זה לא שכיח, זה דבר מאוד נדיר, איך אפשר להיכנס להיריון מזה, זה... אוקיי, יש את אפשרות תיאורטית כזאת, שמואל אומר שהוא יכול לעשות את זה, אבל זה לא שכיח. אז זה שאלו את בן זומא, האם חוששים לדה שמואל או שמואל לא שכיח? לא שכיחה. אמר להו, דה שמואל לא שכיח. שמואל, אנחנו לא חוששים לדבריו, ואז זה לא נחשב שהיא התעברה מאדם שבא עליה, כי אם אתה רואה בתולה שהיא התעברה ואתה בודק ואתה רואה שעדיין יש לה קרום בתולים, אז זה כנראה לא בגלל שמישהו בא עליה, כי אם מישהו בא עליה, גם אם עדיין קרום בתולים קיים, אז היא אסורה לכהן גדול. אבל אנחנו לא חוששים שמה מישהו בא אליה, אלא חיישינן שמה באמבטי עברה. אנחנו חוששים שמה התעברה באמבטיה. אמבטיה, כמו שאתם מבינים אמבטיה. שמה? שהיא נכנסת לאמבטיה מלאת מים, ולפניה מישהו, איזשהו גבר, נכנס גם כן לאמבטיה הזאת, והוציא שם שכבת זרע, ואז היא, כאשר היא נכנסת לאמבטיה, אז אותה שכבת זרע נכנסת במאיה, נכנסת אל הרחם ומפרה את הביצית. האם זה הגיוני שזה יקרה? לא, זה לא כל כך הגיוני שזה יקרה, אבל זה מה שהגמרא אומרת. שאם בתולה התעברה, כנראה התעברה משכבת זרע שהייתה באמבטיה. שואלת הגמרא, ואמר שמואל, כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ, אינו מזרעת. כלומר, שכבת זרע רק כאשר היא יורה כחץ, משפריצה מגוף האדם, רק אז זה נחשב, רק אז זה יכול להזריע, רק אז זה יכול להוליד צאצאים. עונה הגמרא, מעיקר אינם יורה כחץ אבא. כלומר, בעיקרון, זה לא משנה אם זה לא צריך להיכנס כחץ לגוף האישה, זה צריך לצאת כחץ מגוף הגבר. וזה סימן, אם זה יוצא כחץ מגוף הגבר, זה סימן שזו שכבת זרע בריאה שיכולה להפרות. אבל גם אם אחר כך זה נכנס לתוך גוף האישה בצורה נינוחה, סתם באמבטיה, נכנסו מים לתוך הנרתיק, יחד איתם נכנס טיפת זרע והפרטה את הביצית, אז זה בעצם יכול לגרום להפריה לפי דברי בן זומא בגמרא. אומר על זה רבנו חננאל, על הגמרא במסכת חגיגה, פירוש, אישה הרה שנבדקה ונמצאת בתולה, מי אמרינה מביאה נתעברה כשמואל, והרי אני קורא בה אישה כי תזריע וילדה זכר ותמאה וחייבת קורבן לידה, או דילמה אמור באמבטי של מרחה ציברה, כגון שהרד איש באותה אמבטי ופלט שכבת זרע. כן, העברתי, אבל זה כנראה בדילי. עכשיו אתם רואים את רבנו חננאל? שמישהו יגיד לי...
רואים,
מצוין. אז אני אקרוא אותו שוב. פירוש, אישה הרה שנבדקה ונמצאת בתולה. מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, מביאה נתעברה כשמואל, והרי אני קורא בה אישה כי תזריע וילדה זכר, ותמאה וחייבת קורבן לידה, אז היא נחשבת ממש... כאישה שילדה רגיל ואישה כתזריע ואז היא אסורה לכהן גדול. או דילמה, אימור באמבטי של מרחץ, עברה. התעברה באמבטיה, איך זה קרה? כגון שירד איש באותה אמבטי, ופלט שכבת זרע, וירדה אישה, וקרבה באותה טיפה של שכבת זרע, ונכנסה בתוך רחמה, ונתעברה. שימו לב למשפט הבא, אומר רבינו חננאל, וזה מעשה ניסימו, ואינת מעל לידה, אינת מעל לידה, שאין אני קורא בה אישה כי תזריע. זאת אומרת, אומר רבינו חננאל, זה באמת לא ריאלי, זה מעשה ניסי. אבל נסר גם יכול לקרות. מה, אז נסר לא ריאלי? אתם יודעים, פעם שאלו את בן גוריון על האם זה ריאלי מה שהוא עושה. אז הוא אמר, בעם ישראל, מי שלא סומך על ניסים הוא לא ריאלי. בעם ישראל יש ניסים. אז אוקיי, יכול לקרות נס. ובאמת, אומר רבנו חננאל, בפסקה האחרונה בדבריו, ושמינן, מקווה שאתם רואים את זה כבר, ושמינן, שמענו שהיה דבר כזה, שמינן, שנמצאת אישה הרה. מצאנו אישה שהייתה בהיריון, ובעת לידה לא הייתה יכולה ללד, שאמרו כי היא בתולה. מכיוון שהייתה בתולה, לא הצליחה ללדת. וקראו לאנשים בדינה של זהב, אותם המסוחחים, המלאים דם בתולים וילדה. כלומר, השתמשו במשהו של זהב, באיזשהו כלי מזהב, כדי שלא יהיה זיהום, אז השתמשו במשהו מזהב, קראו בעזרתו את קרום בתולים וילדה. אז יש דבר כזה, אולי זה מעשה ניסים, אבל אומר רבי חננאל, אבל יש דבר כזה. רבי חננאל, אחד מן הראשונים, עם תקופת הגאונים, לפני כאלף שנה, רבי חננאל בן חושיאל, במקור נולד ברומי, והרבה קוראים לו רבי חננאל מרומי, אבל סיפור שלם איך הוא התגלגל בילדותו, הוא נסע יחד עם אבא שלו והגיע לקירואן. קירואן זה טוניסיה. אז רבנו חננאל בטוניסיה לפני כאלף שנה מספר, הנה, מצד אחד הוא אומר זה מעשה ניסים, מצד שני הוא אומר, כן, זה עובדה, מספרים שזה קרה, ככה שמענו. אז זה לא רק רבנו חננאל שמע את זה, אלא יש גם מדרש. מדרש מופיע באוצר המדרשים, אלפא בטא דבן סירא, מדרש על בן סירא. שמעתם פעם על בן סירא? מה שמעתם? שמעתם פעם את השם הזה? מה אתם יודעים על בן סירא? שמעתם פעם את המילים האלה? בן סירא?
כנראה שלא.
כנראה שלא. יש ספר מספרים החיצוניים שנקרא משלי בן סירא. ספרים חיצוניים, שמעתם פעם? יש כל מיני ספרים שנקראים ספרים חיצוניים כי הם לא נכנסו לתנ"ך. למשל, המפורסם ביותר מביניהם זה ספר החשמונאים, שזה אני מאוד מקווה ששמעתם עליו, חסר לכם שלא שמעתם על ספר החשמונאים, שזה בעצם, האמת היא שיש חשמונאים א', חשמונאים ב', שזה שני ספרים שהם מדברים על סיפור חנוכה, על הדברים שקרו בתקופת החשמונאים. יש קוראים לו ספר המכבים, מכבים א', מכבים ב', לא כל כך משנה. בשונה משמואל א' ושמואל ב', אז מכבים א' ומכבים ב' זה לא המשך אחד של השני, זה פשוט שני ספרים שונים. אחד מהם נכתב ממש בעת המאורעות, 30 שנה אחרי המאורעות, ואחד נכתב בערך 100 שנה אחרי המאורעות, שני היסטוריונים שחיו באותה תקופה, ומספרים את ההצלה של עם ישראל מידי היוונים בתקופת החשמונאים. עכשיו, הדבר הזה, ספר נפלא, ספר מרתק, ספר עם המון יראת שמיים, יהודה מכבי כל הזמן מלהיב את החיילים שלו עם אמונה בקדוש ברוך הוא ואמירות מאוד מאוד אמוניות ותורניות ועמוקות. אבל זה לא נכנס לתנ"ך. למה לא נכנס לתנ"ך? כי זה לא נכתב בנבואה. ובתנ"ך זה ספר הנבואה, רק זה ספר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. רק דברים שהם גילוי אלוקי, רק הם נכנסו לתנ"ך. ופה ודאי שנס חנוכה היה גילוי אלוקי, אבל הספר הזה עצמו הוא לא נאמר בנבואה ולא ברוח הקודש של הכתובים, ולכן לא נכנס לתנ"ך. בדומה לזה, יש עוד כל מיני ספרים. למשל, ספר שנקרא משלי בן סירא. משלי בן סירא, ספר שמאוד דומה לספר משלי, של שלמה המלך. אבל שלמה המלך אמר את הדברים ברוח הקודש, ולכן זה נכנס לכתובים. ואילו בן סירא היה פשוט אדם חכם. אמר את הדברים בחוכמתו, ולא בתור נבואה או בתור רוח הקודש, ולכן זה לא נכנס לתנ"ך. אבל מי היה בן סירא? אז המדרש מספר לנו כדבר הבא. כתיב עושה גדולות עדן חקר ונפלאות עדן מספר. בואו ראה כמה גדולים מעשיו של הקדוש ברוך הוא. אז יש שם תיאור על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מה זה מנפלות עדי מספר? כנגד שלושה שנולדו בלא שכיבת הורתן עם אדם. אומר המדרש, שלושה אנשים שנולדו בלי שאמא שלהם שכבה עם אף אדם. ואלו הם, בן סירא ורב פאפה ורבי זיירא. וכולם צדיקים גבורים היו, חכמים גדולים בתורה. ואמרו להם על רבי זיירא ועל רב פאפה, מימיהם לא סחו שיחת חולין, לא ישנו בבית המדרש, לא שנת קבע ולא שנת ארעי, לא קידמם אדם לבית המדרש, לא מצא אדם אדם יושבים ושותקים ולא יושבים ושונים, וכולי וכולי וכולי. אני מדלג רגע לפה או לאמצע, ואח ילדת הנימן בלא בעל, אתם רואים איפה הסמן שלי מצביע? אח ילדת הנימן בלא בעל. אמרו, פעם אחת הלכו לבית המרחץ, ונכנס לה בקובתן זרע מישראל, ונתעברו וילדו מהם, ולא יהודים מהיה אביהם. זרע פאפה ורבי זרע לא יודעים מאבא שלהם. עכשיו יודעים שזה היה יהודי, איך יודעים? קודם כל אמא שלהם הייתה יהודיה, אז הם בוודאי יהודים. אבל נכנס לה בקובתן, כלומר בקיבה, כאילו ברחם, נכנס זרע מישראל. איך יודעים שדווקא זרע מישראל? כי הם הלכו לבית המרחץ, הלכו לבית המרחץ, זה היה מרחץ של יהודים. אז לא שחו שם מעורב, היה זמן של גברים, זמן של נשים. אז היה זמן של גברים. אחר כך, אמא של רב פאפה, אמא של רבי זרע, הלכו למרחץ בזמן של הנשים. חזרו בהיריון. ככה זה היה. אז זה הסיפור על רב פאפה ורב זרע. עכשיו, למה אני מספר את כל הדברים המוזרים האלה? כי בסוף זה הפריה חוץ גופית של פעם, זה לא בדיוק הפריה חוץ גופית, ההפריה לא מתרחשת מחוץ לגוף האישה, זה בסוף זרע שנכנס לתוך גוף האישה, אבל זה הכי דומה שיש לנו. אז זה בכל זאת איזשהו משהו שאפשר למשל לשאול את השאלה, האם האבא, שכאן אנחנו לא יודעים כרגע מי הוא, האם הוא קיים פרו ורבו או לא? האם הילד הזה שנולד רב פאפה רב זרע, האם מותר להם בכלל להתחתן? כי כל בחורה שהוא פוגש, אולי זה אחותו, אולי גם בת של אבא שלו. טוב, הולכים אחרי הרוב. אבל לכל פנים, זה מעורר שאלות לא פשוטות. פעם שאל אותי מישהו, שאלה נוראית, שאל אותי שאלה שהוא היה מומץ. בחור שהיה מומץ. ובגיל 18 החליט לפתוח את התיק של האימוץ ולהיפגש עם אמא שלו. הלך נפגש עם אמא שלו, ומתברר שאמא שלו, למה היא מסרה אותו לאימוץ? היא הייתה, היא דרדרה לזנות, ונכנסה להיריון בזנות, ואישה קשת יום, מהמון המון בחינות, וראתה, היא לא יכלה לגדל את הילד, מסרה אותו לאימוץ. מי אבא שלו? אין לו מושג. עכשיו, זה לא דומה, כן? אבל זה מציאויות קשות. אז זה רב פאפה ורב זרע, שוב, שעל פי המדרש הזה, אז שוב, לא שם מדרש, יש הרבה, אתם יודעים, הרבה פעמים מדרשים, יש להם כל מיני גרסאות. על פי הגרסה הזאת, על פי המדרש הזה, רב פאפה ורב זרע נולדו כתוצאה מזרע שהתגלגל לו באמבטיה, ואמא שלנו נכנסה להיריון. אבל השלישי זה בן סירא. אבל בן סירא, נודע לו מי היה אביו, ויחי לדעתו אמו בלא בילת בעל. אמרו עליה, כי בת ירמיהו הייתה. אמא של בן סירא הייתה בת של ירמיהו הנביא. פעם אחת הלך ירמיה לבית המרחץ, מצא שם רשעים משבט אפרים, ורק כי כולם רוצים שכבת זרע לבטלה, לפי שכל שבט אפרים באותו הדור רשעים היו. וכיוון שראה אותם, התחילו הוכיחם. מיד קמו עליו ואמרו, מפני מה הוכחתני? חי דרך באר שבע, זה שם של עבודה זרה, הם נשבעים בעבודה זרה, שלא תזוז מגן עד שתעשה כמוני. הם עוד שנייה רוצחים אותו, אם הוא לא יוצא זרע לבטלה. גם כן באותו מרחץ. טוב, מצב כזה, אז בסדר, אז זה לא יהרג בל יעבור, זה לא גילוי עריות. הוצאת זרע לבטלה, כמובן זה אסור. יש דעות אם זה אסור מדאורייתא, אסור מדרבנן, אבל זה ודאי אסור. לא נעים, ירמיהו, פתאום דורשים ממנו לעשות דבר כזה. אמר להם, הניחו לי, בבקשה, תעזבו אותי, אשבה לכם שלא יגלה לי דבר זה לעולם. אני לא אספר לאף אחד שאתם הוצאתם פה זרע לבטלה, שאתם עושים... אמרו לו, אם תעשה כמונו הרי טוב, ואם לאו, נעשה בך מעשה סדום. מיד עשה כן, מרוב הפחד והיראה מהם. כמו שיצא משם התחיל לקלל יומו, שנאמר ארור היום אשר יולדתי בו. ויצא והתענה על דבר זה 248 תעניות כנגד כל הדברים שבאדם, כנגד רמה חברית. אז בעצם ירמיהו נאלץ, כיוון שאיימו עליו במעשה סדום, אז הוא נאלץ להוציא זרע לבטלה באמבטיה. אבל מה קרה מיד אחר כך? הוא שמורה הייתה טיפה של אותו צדיק, עד שבאה ביתו של אותו צדיק לבית המרחץ, ונכנסה בקובתה. טיפת הזרע של ירמיהו נכנסה ברחם של הבת שלו, שם ישמור. אז הבת, בן סירה, כן, שהוא הבן הזה שנולד, לשבעה חודשים ילדה בן בשיניים ובדיבור. כלומר, אחרי שבעה חודשים, לא אחרי תשעה חודשים, אחרי שבעה חודשים, נולד בן, זה בן סירה, והוא נולד כבר עם שיניים. תינוק בדרך כלל לא נולד עם שיניים. הוא נולד כבר עם שיניים, יודע גם לדבר. כיוון שילדה הייתה מתביישת מבני אדם, שהיו אומרים, מזנות ילדה. כי יודעים שהיא לא נשואה, אז איך היא נכנסה להיריון? כנראה בילי עצנות. הוא פתח פיו הנער, כן, התינוק, בן יומו, פתח את פיו ואמר לאמו, על מה את מתביישת מבני אדם? כי בן סירה אני. אמרה לו, סירה זה מי הוא? אני לא מכירה שום סירה, אני לא יודעת, לא שכבתי עם אף אחד, מי התעברתי? אמר לה, ירמיהו. ולמה נקרא סירה? שהוא שר על כל השרים, והוא עתיד ליתן שן לפני לכל שר ומלך. וכשתחשוב, סירה וירמיה בגימטריה שווין. סירה זה בגימטריה ירמיהו. אז בעצם, בן סירה הוא הבן של ירמיהו, אבל הוא גם הנרד של ירמיהו, כי הוא גם בא מביתו. טוב, זה סיפור שלנו, לא נקרא את כל הסיפור, תודו שזה סיפור רזוי לחלוטין, אבל יש פה מדרש כזה. מדרש שמתאר את בן סירה שנולד, בן סירה, גם רב פאפה ורב דרה, שנולדו מזרע באמבטי. סוג של הזרעה חיצונית. עכשיו, השאלה הראשונה שאנחנו רוצים לעסוק בה, אני רואה שכבר עומד להיגמר לנו הזמן, אז אולי נמשיך אולי בשבוע הבא, אבל בינתיים אני רק רוצה שנראה פה כמה דברים קטנים. השולחן ערוך אומר, נולדו לו זכר ונקבה, ומתו והניחו בנים, הרי זה כמצד פרי ערבייה. כלומר, בעיקרון, אדם צריך להוליד בן ובת, בשביל לצאת לחובת פרי ערבייה. אם הוא הוליד בן ובת, אבל הם מתו, אז הוא לא הוליד, אז הוא צריך לקיים שוב. אבל אם הם הניחו בנים, כלומר יש לו נכדים והילדים שלו מתו, אז הוא קיים מצד פרי ערבייה. במה דברים אמורים? כשהיו בני הבנים, זכר ונקבה, והיו באים מזכר ונקבה. אף על פי שהזכר בן ביתו והנקבה בתנו, הואיל ומשני בניו הם, הרי קיים מצוות פרי ערבייה. אבל אם היה לו בן ובת ומתו, והניח אחד מהם זכר ונקבה, עדיין לא קיים מצווה זו. זאת אומרת, אם יש לו בן, ומהבן הזה נולדו זכר ונקבה, והבן מת, אז הוא עדיין לא קיים פרי ורבו, כי הוא מבחינתו יש לו רק בן. אבל אם יש לו בן ובת, ומהם נולדו בן ובת, אז גם אם הבנים שלו מתו, אבל הנכדים קיימים, אז זה נחשב פרי ערבייה. אוקיי, אז יש פה את הדיון על קיום פרי ערבייה. אומר, על השולחן ערוך הזה, אומר החלקת מחוקק. אחד הנושא כלים של השולחן ערוך. אז הוא אומר כך, היה בן ממזר וכו'. זהו, בשולחן ערוך, חסר לי פה ההמשך בשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב שגם אם הבן ממזר גם כן יצא ידי חובת פרי ערבייה. אפילו אם אדם הוליד בן ממזר כי אין מצוות פרי ערבייה. אומר חלקת מחוקק, יש להסתפק באישה שנתברה באמבטי אם קיימה מצפרי ערבייה. היי ואם יקרה בנו לכל דבר. שזה פה מתחילה, שוב, בזמן חלקת מחוקק לא היה עדיין הפרה חוץ גופית כמובן. אבל אנחנו כן מתחילים פה, יש פה כבר איזה שאלה. כמו שאישה שנתברה באמבטי יש מקום לדון. אם היא אהב כי הם פרי ערבייה, כך גם כאן. ובליקוטי מעריל נמצא שבן סירה, בנו של ירמיהו, שכח עצמם באתי כי סירה בגימת ירמיהו. והן בספר עבודת הקודש לרבי שאלוקי, מורנו ורבנו הרב רבי משה קורדוברו זצ"ל, הרמק. רבי משה קורדוברו היה אחד מהמקובלים בתקופת האריזל. הוא היה ראש המקובלים בצפת לפני האריזל. האריזל למד אצלו קצת בשנה וחצי האחרונות, שנתיים האחרונות לחייו, ואז הוא נפטר, הרמק, רבי משה קורדוברו. אז כותב הרמק, וזה לשונו. ספר יצירה, מזמן אברהם אבינו עליו השלום, נמצא בנומתו הקדושה. יש ספר קבלה שנקרא ספר יצירה. וירמיהו עליו השלום בזמן בית ראשון היה מתעסק בו, כמו שנמצא בספר הביטחון שהשר בדיון וויתר עליו השלום. הביאו רבי חמאי גאון ז"ל בספר האיחוד, וגם הביאו הקדוש קנה ז"ל, רבי נחוניה בן הקנה, בספר הפליאה, כשירמיהו הנביא עליו השלום היה מתעסק בספר יצירה מינו לבין עצמו, יצא בת קול ואמרה, קנה לך חבר. למה אתה עוסק בספר יצירה לבד? הלך אצל סירה בנו ונתעסקו בספר יצירה 3 שנים. אז יש פה סיפור, עוד מדרש, שאני מדבר על זה שירמיהו היה אבא של בן סירה. אוקיי, על כל פנים, אז החלקת מחוקק נשאר בספק. כל ההמשך הוא בא פה, מספר שיש דבר כזה. אבל מתחיל מי יש להסתפק, והוא לא אומר תשובה. יש להסתפק. התמונה פה הגדולה, מישהו מזהה של מי התמונה הגדולה בצד שמאל? התמונה זה של החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי.
בן איש חי.
זה לא בן איש חי, קצת לפניו, ובן איש חי זה לפני 100 שנה. זה החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, היה חי לפני כ-250 שנה. אבל לפני, והוא מופיע פה, כן, בצד ימין למטה, מופיעים דבריו, אבל קודם כל נראה את התז גם כן שם על השולחן ערוך. אומר, אין זה ראיה. דשמה לחומרא אמרינן, לכולה לא אמרינן. מפרט ממית דתל יקום ועשה. והנה דברה מעצמה, דה נוצא בזה. זאת אומרת, אוקיי, לחומרא הוא נחשב בנו לעניין זה, למשל, שאסור לו להתחתן עם אחותו. אבל האם זה נחשב שירמיהו קיים בזה פריאה ורבייה? אולי לא. אולי התעברה מעצמה, אז אולי לא יוצא בזה די חובה. וגם החידה כותב, מי פסקה דקם פורבו, כיוון דלא כיוון משום הקרובי, ולא קרא ולישה כלל, הוא יגע להריק באמבטי, אדם הוציא זרע לבטלה, וכי נאמר שזה קיום פריאה ורבייה, בגלל שאחר כך במקרה הזרע הזה נכנס את החוף של אישה, הרי הוא לא כיוון. עכשיו תראו, תשימו לב שבתוך דברי החידה, אפשר לדייק לכאן ולכאן. כי מצד אחד הוא אומר, לא כיוון משום הקרובי. בהפריה חוץ גופית, הבעל כן מכוון. אז לפי זה יוצא שהוא כן מקיים פריאה ורבייה. מצד שני, האומר החידה, הוא לא כיוון משום הקרובי, ולא קרא ולאישה כלל. עכשיו גם פה, בהפריה חוץ גופית, הוא גם לא קרא ולאישה כלל. אז הוא אומר פה שני משפטים, והשאלה מה מהם מכריע. האם הכוונה או להתקרב פיזית לאישה? עכשיו שוב, יש מהפוסקים שאומרים שאין שום בעיה, זה נחשב בנו לכל דבר ועניין. אבל החידה מתלבט בדבר הזה, והוא אומר, אין מכאן ראייה. אבל הסברות שהוא אומר, זה שתי סברות שלעניין פריאה ורבייה, יהיה להם נפקא מינה הפוכה. התמונה הזאת, אתם בטח לא מזהים, אתם לא אמורים לזהות לדעתי. מישהו במקרה מזהה? התמונה הזאת, זה תמונתו של הרב צבי פסח פרנק, שהיה רבה של ירושלים. אבל לפני דבריו, נראה קודם את דברי שו"ת שאלת יעבץ. שו"ת שאלת יעבץ, מופיע פה למעלה בצד שמאל, אני מקווה שאתם כבר רואים אותו, זה של הרב יעקב בן צבי, רב יעקב עמדין. גם אחד מהאחרונים, חי לפני כ-200 שנה. והוא כותב, אם התעברה ממנו אישה באמבטי, לא קיים פריאה ורבייה בכך. אף על פי שבא על ידו בן קיימה לעולם, מאחר שלא עסק אפילו בבעילה. מבחינתנו, מה שקובע, אומר היעבץ, רבי יעקב עמדין, אומר מה שקובע, זה האם הוא עסק בבעילה. ואם הוא לא עסק בבעילה, הוא הוציא זרע לבטלה, או אפילו סתם, הוא הוציא זרע על מנת שבסוף יפרו אותו. אבל זה לא נחשב, מכיוון שזה לא היה פה בעילה.
אננס יש?
ומקור של הרב צבי פסח פרנק אומר לנו, הזרעה מלאכותית, כיוון שמוציא זרע לשם כך, גם מה שהרופא עושה הזריקה, יש לנו שהוא שלוחו של הבעל ושלוחו כמותו. אז אין מקום לומר שלא קיים מצוות פרובו, כלומר, כיוון שהוא מתכוון, שימו לב שהחידה אמר שני דברים, הוא לא כיוון לקרב והוא לא קרב. אז רבי יעקב עמדין לוקח את זה לכיוון של האם הוא קרב לאישה או לא. והרב פרנק לוקח את זה לכיוון האם הוא התכוון, והוא התכוון לעצם זה, הוא הוציא זרע לשם זה, ולכן זה כן נקרא שהוא קיים פרובו. בקיצור, מה שבינתיים ראינו היום, אנחנו צריכים ממש כבר לסיים כי הערכנו, אבל נראה רק עוד את דבריו של הרב עוזיאל, הראשון לציון, והוא טוען שזה לא נחשב כבנו, לא לעניין שיחשב כאילו כמצוות פרו ורבו, ולא לעניין פטור אשתו מזיקת ייבום וחליצה. אתם מבינים שזה נפקא מינה גם לייבום. כי אם הבעל נפטר, ולאשתו יש רק בן מהפריה חוץ גופית, האם היא צריכה ייבום או חליצה או לא? ולפי הרב עוזיאל, זה נחשב שהוא לא בנו, ולכן נחשב שהיא צריכה ייבום או חליצה. אז יש פה מחלוקות גדולות בין הפוסקים, שהכל מתחיל בעצם שוב מהדיון הזה שמופיע בגמרא לגבי אישה שהתעברה באמבטי, ומזה מתחילים להסיק מסקנות, האם זה נחשב, האם זה דומה להפריה חוץ גופית או לא בדיוק דומה, והאם זה נחשב בעצם כדבר שהוא נחשב בנו לעניין פרו ורבו או לא. אז כאמור יש פה עוד המון המון דברים לעסוק בהם, נראה לי שאנחנו נאלץ להמשיך בזה בשבוע הבא, ולראות כמה מקורות גם בשבוע הבא בעניין הזה. אז בינתיים נעצור בזה להיום, אלא אם כן יש עוד שאלות שמישהו רוצה לשאול, אז אני אשמח להתייחס, ואם לא, אז אנחנו נעצור פה ונמשיך בשבוע הבא.
תודה רבה.
ברוכים תהיו.
ערב טוב.
תודה רבה.
תודה.